ברוכים הבאים לפרק נוסף של UVM, פודקאסט הקולינריה של ישראל, והיום אנחנו עם פרק נוסף של תפריט טעימות, עם השף יניב גואריה, שהוא איתי פה באולפן. שלום, רואים אותך.
שלום.
ואנחנו מתמקדים היום בעלים ירוקים של חורף.
עלים ירוקים של חורף.
אה?
איזה נושא כיפי.
יניב מאוד אוהב אותו, אז אנחנו פשוט נתחיל, אנחנו לא הולכים לבזבז אפילו רגע. יאללה.
פתיח.
טוב, אז אנחנו באמת הולכים לדבר על נושא שאנחנו בחורף, ומתבקש שאנחנו נדבר על מה שקשור בחורף, אתה יודע, כאילו, בטח אם זה ירוקים, כמו שאתה כל הזמן אומר לנו, פטייר עלי בטטה, כאילו, אנחנו חייבים לדבר על ירוקים.
וירד גם גשם אתמול.
ירד גשם, לא, אתה יודע, טוב, זה סיפור ליום אחר, לא משנה. אבל בוא נתחיל רגע, כמו שתמיד אנחנו אוהבים, באיזושהי הגדרה שנייה של איך אתה מגדיר בעצם ירוקים של חורף.
טוב, אז... האמת שזה די self-explanatory.
נכון.
ירוקים של חורף זה ירוקים שצומחים בחורף.
יפה, תודה רבה עכשיו, שהיית איתנו.
תודה למאזינים, נתראה בפרק הבא. לא, אני אגיד, בעיקרון יש איזו רציפות מסוימת של גדילה של צמח, שאנחנו צריכים להבין אותה, ואנחנו גם קצת מנותקים ממנה, בגלל שאנחנו הרבה פעמים מנותקים מהעונתיות, ויש לנו באמת את הכל כל הזמן. אבל צריך לחשוב על זה בטבע, בעצם יש את הזרע, ואז הזרע נובט והופך לנבט, כשהגשם יורד עליו, ואז אחר כך הוא מצמיח את העלים, וזה בעצם מה שאנחנו קוראים הירוקים של החורף, ואחר כך הוא מצמיח גבעולים, ואחר כך מגיעים הפרחים, ואז מגיעים הפירות, ואז הזרעים, וככה המחזור הזה ממשיך. אז בסופו של דבר, הסדר ההגיוני באקלים לפחות של ישראל, זה שבחורף יש עלים, ובאביב יש פרחים, ובקיץ יש פירות, ואז בסתיו יש זרעים, ואז נבטים. זאת המחזוריות של צמחי הבר לפחות ברוב המקרים. כמובן שיש יוצא דופן ויש כאלה שפורחים יותר מאוחר או מביאים את הפירות יותר מאוחר או שהעלים מגיעים אחרי, אבל באמת של החיים הזמן הנכון מבחינה טבעית לאכול ירוקים זה החורף, כי זה הזמן שצומחים העלים.
אוקיי. אתה יודע שירוקים הם גם מאוד בריאים. אתה ידעת את זה?
כמובן, אני אוכל אותם איזה חצי מהתזונה שלי, איך אני לא יודע.
יפה, אז אני אתן לה רק נגיעה, כי אני תמיד, אתה יודע, אני מחפשת איך להכניס קצת משהו שאני חקרתי וידעתי, אז באמת חשוב שהם ידעו המאזינים, שזה לא סתם עניין של באמת עונתיות, וכמה באמת אנחנו רוצים להיות, בעצם לבטא מטבח עונתי, לקחת הירוקים האלה של החורף שאנחנו הולכים לדבר עליהם ולהשתמש בהם קולינרית, זה גם בריא מאוד. יש כל מיני חומרים כמו כלורופיל ולוטאין, כאילו באמת מבחינה בריאותית נורא נורא מומלץ. אני לא רוצה לחפור על זה בכוונה, אבל זה כזה אנטי סרטני ומשפר את הראייה וכל מיני דברים שקיימים בצבע הזה הירוק שמאוד מאוד טובים לנו.
מדהים, לא הכרתי את כולם, אבל גם פה בעצם המטבח העונתי והסיפור של הבריאות, זה הגיוני שזה ילך ביחד, כי בסוף הרי למה שיהיו כל כך הרבה חומרים טובים בעלים? כי מה המטרה בסוף של הצמח? הוא רוצה להגן על עצמו ולעזור לעצמו לייצר את הצימוח, אז הוא בעצם עוטף את עצמו בכל החומרים הטובים. כמו שאת הזרעים שבקיץ נופלים לאדמה, הוא כנראה עוטף בכל מיני חומרים פחות טובים שנועדו להגן עליו ממזיקים וכאלה, שבגלל זה אנחנו משרים קטניות וזרעים אחרים. אז בעלים הירוקים יש את כל האנרגיה של הצמח לקראת הצימוח. שאחר כך האנרגיה הזאת היא תעבור אל הפריחה ואל הפרי. אז ברור שבנבט זה מרוכז הכי חזק, ובעלה יש את זה גם כן בעוצמה מאוד מאוד גדולה.
יפה, ואנחנו כן עכשיו נתחיל קצת לרדת יותר עמוק לעולם הזה של ירוקים בחורף, אבל יותר לעולמות של העלים. באמת אמרנו שאנחנו נתמקד במקומות האלה.
כן, לא נדבר היום על פטרוזיליה וכוסברה, כאילו נכון. לא על עשבי טיבול, אלא באמת על עלים, שמבשלים איתם, או שהם באמת עיקר האמנה, וגם חלקם אפילו שאנחנו פחות מכירים.
נכון. אז תמיד, אתה יודע, בגלל שאתה איתנו הרבה פה בפרקים, אז באמת דיברנו המון על העלי בטטה, ועל המקום שלהם כמשהו שהוא פחות מוכר, אבל אנחנו כן נלך דווקא, נתחיל מאלה שכן מוכרים לנו, שזה נגיד עלי תרד, כקטגוריה אחת, בוא נתחיל רגע ממנה.
אני הייתי מציע משהו כזה.
אוקיי.
בוא נתחיל מנגיד שיש לנו, נחלק את זה לקטגוריות הגדולות, זה כאלה ירוקים שיש בכל סופר, כאילו הכי נפוצים, כאלה שאין בכל סופר, אבל אפשר למצוא בשווקים או אצל ירקנים מהמטבחים, כאלה שאפשר ללקט רק בבר, וכאלה שאף אחד למעשה לא יודע שאפשר להשתמש בהם, אבל הם מתחת לאף שלנו.
יאללה, תן לנו את זה.
אז את רצית עלי תרד.
כן.
טוב, אז עלי תרד זה העלים הכי ראשונים שבאמת אפשר לפגוש בכל סופר, אבל למעשה אנחנו לא יודעים שהתרד שאנחנו רואים בסופר הוא לא בדיוק תרד. זאת אומרת, גם אפשר לראות שעל האריזות כתוב תרד ניו זילנדי. כי פעם היו כותבים על זה תרד, אבל זה לא בדיוק תרד. מישהו היה זה רצה להגיש תביעה ייצוגית ולהגיד, אבל אתם קוראים לזה תרד וזה לא, זה בן דוד. אז התרד המשולש הזה עם הגבעולים האלה הוא לא... הוא לא התרד האמיתי, הוא נקרא תרד ניו זילנדי, למרות שהוא די קרוב משפחה, ויש את התרד האמיתי, שהוא התרד, שבדרך כלל אנחנו נמצא אותו תחת השם תרד טורקי,
okay.
או תחת השם תרד ערבי, או לפעמים במקולות ערביות תחת השם סבנח. אלה כולם שמות נרדפים פחות או יותר לאותו תרד, כמובן שיש כמה זנים של תרד, אבל זה זן, אלה זנים שהם יותר התרד האמיתי. ויש גם זן של תרד שנקרא תרד מלאבר, שהוא בכלל שייך יותר לקיץ, ולכן עליו אנחנו לא נדבר. אבל יש גם תרד של קיץ.
כן. אז בעצם, אוקיי, אז בואו קצת תרחיב לנו, נגיד, על התרד הערבי.
אז התרד הערבי, למעשה כשהיינו ילדים, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל הייתה סדרה של פופאי,
כן.
שהיה אוכל תרד.
ברור.
אז היה כאילו, הוא היה אוכל תרד כזה מקופסת שימורים.
כן.
אבל זה התרד, כאילו, התרד של פופאי, כאילו, זה התרד הערבי. אז התרד הערבי הוא נפוץ פה במטבח הערבי באמת המון המון שנים, ואם קוראים לו תרד טורקי, זה גם בגלל שגם בטורקיה הוא נפוץ מאוד, וכל מה שאנחנו מכירים מתרד, מהבורקס תרד, והספנה קופית היוונית, והפטאייר או המנאיש, או מה שלא יהיה בה, במטבחים שלנו, הוא מאוד מאוד נפוץ, להוסיף אותו בעיקר, משמש כמילוי למאפים. אם נלך לאיטליה, אז כמובן נמצא את הרביולי של הריקוטה, או הקנלוני של הריקוטה ותרד, זה התרד. למעשה, אני גיליתי פעם שבאיטליה, הרביולי שהוא רק גבינה, הרבה פחות נפוץ מאשר גבינה עם תרד. זה כאילו השילוב. כאילו בארץ זה כזה, מחפשים, לא, תעשו רק גבינה, כי התרד זה נישתי ומיינסטרים וזה. אבל בתכלס זה גם הגיוני, החיבור הזה של משהו שהוא מניק, כמו גבינת ריקוטה, או פטה, אם זה הבורקס, עם התרד שהוא גם מקל וגם משפר את העיכול, זה השילוב המושלם.
אני בעד, תראה, אני תמיד יכולה להעיד על עצמי, שנגיד שאני מזמינה את הבורקס, אני אף פעם לא לוקחת רק גבינה, אני חייבת את זה עם התרד, יש לזה איזשהו מגע, אפילו מלוח קצת, קצת מחיה גם את המילוי, זה צריך איזה משהו שהוא קצת לא באמת השומני הכבד.
בדיוק, עכשיו מילה על התרד הקפו,
כן.
כי אפשר למצוא גם די הרבה תרד קפו. תראה, זה לא מוצרה, הוא לא מוצר בלתי אפשרי לעבודה, אבל למה, אני שואל, למה? כאילו, יש לכם תרד אמיתי טוב אצל הירקן, בסופר, אז תשתמשו בו, כאילו, בעונה שלו. כאילו, אין סיבה. בכל מקרה, התרד הניו זילנדי, העלים שלו הם יותר עבים, וצריך קצת יותר בישול. גם הגבעולים הם עבים, יש כאלה שגם מורידים את הגבעולים. התרד הטורקי הוא הרבה יותר עדין, והגבעולים שלו הם גם כן מאוד טעימים. אפשר לעשות מנה אפילו רק מהגבעולים, או לשלב אותם בתוך התבשיל של התרד עצמו. אפשר למצוא בסופר גם בייבי תרד, שזה פשוט אותו תרד, רק במצבו הבייבי. מודה שאני לא אף עליו. אני מעדיף את התרד שהוא גדל קצת.
כן. אוקיי, מעולה. אז יש לנו תרד, עשינו על הווי.
עשינו וי על תרד.
מעולה. אנחנו ממשיכים לעלי סלק.
נכון. גם זה יש בסופר בחלקם.
אוקיי.
זאת אומרת ככה, יש את מה שנקרא הפזיל או המנגולד, שזה בעצם איזשהו זן של סלק, שהעלים שלו, שמגדלים אותו בעיקר לעלים שלו, בארץ אנחנו בכלל לא פוגשים שורש מנגולד בשום מקום, מגדלים אותו בעיקר לעלים, אבל העלים האלה הם יותר בשרניים מהעלים של התרד.
שצריך להבין, אני, אתה יודע, כשחקרתי על זה קצת, בעצם אנחנו מכירים סלק את השורש. אנחנו, כשאנחנו אוכלים סלק, אנחנו אוכלים את השורש. ואז אתה בעצם אומר, המנגולד, זה אלו עלים של שורש של סלק אחר. בסדר, אין בעיה.
נכון, זה לא של הסלק הזה, יש סלק אחר. יש גם סלק שלפעמים, יצא לי לראות קצת בארץ שנקרא סלק מנגל, שזה מאוד מאוד נדיר, אבל הוא הבן דוד של המנגולד. בקיצור, את השורש של המנגולד אפשר למצוא במקומות אחרים בעולם, לא בארץ, מגדלים אותו בשביל העלים. כשאני הייתי ילד, קראו לה מנגולד עלי סלק, זה היה השם של המוצר.
כן.
אבל זה סלק אחר. אבל מנגולד אלה העלים של סלק, זה משפחה אחרת, זה לא תרד. השימושים קולינרית הם מאוד דומים, למעשה אנחנו תכף נראה שכל הירוקים יש להם שימושים די דומים, אבל מנגולד הוא גם אפשר להשתמש בו לממולאים ולדברים כאלה, ויש לו גם טעמים משלו. אז זה בעצם העלי סלק הנפוצים, זה המנגולד שיש בכל סופר.
כן.
חוץ מזה, יש לנו בטבע גם את הסלק בר.
אוקיי.
שפה יש איזשהו בלבול שהרבה אפילו לקטים נופלים בו. אין בישראל תרד בר. לפעמים הולכים למכולת ערבית ורואים את הסבנח, את הטרד הערבי, והמוכר שם על זה את השם טרד בר. אין טרד בר בישראל, טרד רק מגדלים. מה שיש בבר זה סלק בר. אז בכל מקרה, סלק בר בארץ אפשר למצוא די הרבה, והוא גם כן עלה מעולה, כמובן לכל השימושים של ירוקים, מאפים, ערקים, סלטים, כל מה שמשתמשים בבעלים הירוקים. ומה שמאוד מעניין זה שגם הסלק האדום שאנחנו אוכלים, העלים והגבעולים שלו הם מדהימים, ואנחנו כמעט ולא מוצאים אותם. המקום היחיד שאנחנו מוצאים את העלים של הסלק האדום, זה רק בלקט של העלי בייבי, שיש שם העלי סלק בייבי, שזה בסדר. אבל אם נותנים לעלים האלה קצת יותר לצמוח, אז קודם כל הם מקבלים ממש מראה דומה לעלי מנגולד, רק עם הגוון הטיפה סגלגל בגבעול של כמו של הסלק, והם מאוד מאוד טעימים לבישול ולכל שימוש כמו שמשתמשים במנגולד, וגם הגבעולים שלהם הם מאוד מאוד טעימים וגם מאוד יפים. אנחנו באדמה לאדם, שתכף נדבר על זה גם, עשינו קונפי רק מהגבעולים של הסלק האדום, וזה יצא באמת מטורף, כאילו משהו שאתה פותח את הצנצנת ויכול לחסל אותה עם איזה גבינה נחמדה ליד, או משהו פשוט טעים בצורה בלתי רגילה. אז אם יש לכם איזה קשר לשווקים או לחקלאים שמגדלים סלק, העלים של הסלק הם עלים מושלמים, באמת. וכדאי לחפש אותם.
בעצם, אבל אתה אומר לא מוכרים אותם. זאת אומרת, אנחנו לא נמצא את זה למחירה, אלא זה משהו שנשאר אצל החקלאי?
אז בסופר אנחנו לא נמצא אותם בכלל. בכל מיני שווקים של שווקי עיקרים וכאלה, של חקלאים יותר מתמחים, לפעמים יש צרורות כאלה של הסלק, עם העלים.
כן.
ואז הרבה פעמים, אפילו הייתי פעם באיזה מקולת ערבית כזאת עם מגניבה, שהיה לו כזה צרור של סלק עם העלים, ולקחתי, ואני מגיע לקופה, ואני רואה אותו בא לחתוך לי את זה, ולזרוק, ואני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, מה, אתה רוצה את העלים והגבעולים? אמרתי לו, ברור שאני רוצה את העלים והגבעולים. אז אפשר למצוא את זה, אבל באמת רק בשווקים, לא בסופר. אלה למעשה העלים שאנחנו יכולים למצוא בסופר. אבל יש היום אפשרות למצוא גם עלים נוספים, בשווקים שהם נגיד היותר מתמחים או בכפרים ערבים, במקולות של מטבח ערבי או במקומות כאלה, אפשר למצוא גם עלים אחרים שהם במקור עלי בר, אבל היום מגדלים אותם ואפשר למצוא אותם בכל מקום. אז קודם כל אני ממש רוצה להזכיר את העולש, שהוא בעיניי מלך העלים הירוקים, ואני מודה שאני לא מלקט עולש, כי זה מאוד קשה, זה הרבה עבודה למצוא אותו. כמובן לקטים מומחים עכשיו יצחקו עליי, אבל בשביל מישהו לא מאוד זה, יש המון עלים אחרים שהם לא כל כך טעימים, שהם נורא דומים לעולש וצריך כל הזמן להפריד ביניהם, והוא יכול להופיע בטבע בכל מיני מופעים. ובמקום זה אפשר פשוט ללכת למכולת הערבית או לשוק ולקנות עולש, עולש בר, אפשר למצוא אותו. הוא לא באמת בר, מגדלים אותו גם מחוץ לעונה, לדעתי כבר מאזור אוקטובר אפשר למצוא עולש בשווקים, וזה מלך העלים באמת מבחינת העלים לתבשילים. הוא כל כך טעים, יש לו טיפה מרירות, אבל הוא ממש ממש טעים. אני מאוד אוהב את המרירות שלו, אבל מי שלא אוהב את המרירות, דקה אחת של חליטה במים רותחים לפני שמתחילים את התהליך, וזה פותר את הבעיה. אז העולש הוא לגמרי עלה ששווה לחפש. חוץ מזה גם חובזה, אני התלבטתי איפה לשים אותה, כי בגדול, אם אני עכשיו נוסע ממקום למקום במדינת ישראל, ואני עוצר בצד הדרך, עצרתי ליד חובזה. זאת אומרת, היא בכל מקום. ובכל זאת אני רואה שאנשים לא רק מלקטים אותה, אלא אפשר למצוא אותה ממש נמכרת במקולות, בכל מיני שווקים, אז נשים גם אותה כעוד משהו שאפשר גם לקנות, למי שלא רוצה ללקט, אפשר לקנות חובזה, וזה גם מלא מאוד טעים. המרקם של החובזה הוא טיפה לשונה, כי הוא קצת רירי, לא מאוד, זה לא כמו במיה או מלוכיה או כאלה,
כן.
אבל הוא טיפה לרירי, והוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד טעים. החובזה גם מאוד בריאה, יש בה מוצילגים שאמורים להיות טובים לגרון ולדלקות גרון וכאלה, אז חובזה זה גם עלה נהדר, גם הוא, כשהוא ממש גדול, אפשר לעשות ממנו ממולאים, כשהם קטנים יותר, אז זה יותר לתבשילים.
ואת הריריות הזאת שהזכרת, זה משהו שאפשר להיפטר ממנו, או שאנחנו רוצים להשתמש בריריות?
הוא טיפה יוצא סמיך כזה, אבל הוא לא יוצא רירי ברמה של כאילו שצריך להיפטר מזה.
כן.
בניגוד נגיד למלוכיה.
אוקיי.
שאם נדבר על המלוכיה, אז העונה שלה היא טיפה ליותר מאוחר, היא בעצם עכשיו כבר אפשר למצוא מלוכיה, אבל היא לא מתחילה עם תחילת החורף, והיא גם נמשכת יותר זמן עד לסוף האביב, אפילו לתוך הקיץ. גם מלוכיה לא קיימת בכלל בארץ כצמח בר, אבל אפשר למצוא אותה במקולות המיוחדות, והמלוכיה היא מאוד רירית. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מקפיץ אותה בחום ממש ממש גבוה, וככה אתה נפטר מהריריות, בכל צורת בישול אחרת כמעט היא רירית, אבל זה חלק מהקטע שלה. כאילו, מי שאוהב מלוכיה, אוהב את זה. כאילו, כן. זה הרעיון. כאילו, אז לקחת משהו ונסות להיפטר ממנו, אני פחות מאמין בזה. זה מה שהיא. אז גם מלוכיה אפשר למצוא, כמובן, איך לא הזכרתי, את עלי הגפן, שאפשר כמובן לקטוף מגפנים, אבל אפשר למצוא היום גם לקנות במקולות ובשווקים עלי גפן שמעולים לממולאים. אבל לא רק, גם בסלט אפשר לשלב עלי גפן אם הם מאוד טריים, וגם לכל מיני תבשילים שעושים עם ירוקים, אפשר לעשות גם עם עלי גפן, והוא מוסיף את הגוון החמצמץ הזה שלו. ואחרון, כמובן הזכרנו גם את הטרד הערבי שדיברנו עליו, שגם אותו יש במקולות המיוחדות. ואחרון שעליו גם אפשר לדבר זה המרוות ירושלים. אז למעשה, המרוות ירושלים זה מלך העלים לממולאים. באמת, אני לא חושב שיש ממולאים יותר טעימים. אמרנו, אפשר למלא חובזה, אפשר למלא הרבה עלים, אפשר למלא עלי גפן, עלי מנגולד, עלי סלק, רקפת שעוד נדבר עליה. אין על ממולאים ממרוות ירושלים, כאילו זה העלה הכי טוב לממולאים בעיניי, מבחינת איך שהוא שומר על המרקם וכל הדבר.
וזה לא מיינסטרים, יש לומר, כאילו אני לא רואה את זה קורה הרבה, את לקחת את מרוות ירושלים, או תכף אתה תמשיך את הסיפור פה, אבל אני לא רואה את זה הרבה קורה במטבחים. איפה ראיתי את זה קורה, ואז תיקנת, לא משנה, אני כאילו שם עליה הקדמות למה שצריך להגיד, איפה? אבל במשחקי השף.
במשחקי השף, יפה. כן, שמה זה היה מכה, כן. כאילו פתאום נהיה, אז משום מה, ברוב המקומות מכנים את העלה הזה לשון הפר. עכשיו למה? כי בערבית קוראים לו לסיינה, שזה כאילו לשון. כי העלים יש להם מראה ארוך כזה כמו לשון. אבל זה לסיינה, אבל זה לא לשון הפר. עכשיו, לא היה אכפת לי הכינוי העממי הזה, אם לא היה באמת צמח שקוראים לו לשון הפר, שהוא צמח אחר. כן. וגם אותו אפשר לאכול, רק שהוא הרבה הרבה פחות טעים. העלה הזה הוא לא לשון הפר, הוא מרוות ירושלים, אז אני ממש פונה בקריאה נרגשת לחבריי השפים, כאילו, חלסים לקרוא לזה לשון הפר, כאילו, מה, הייתם קוראים לפלפל קישו? לא. אז מרוות ירושלים, שם יפה.
מה ההבדל ביניהם בצורה? כאילו, איך אתה יכול לזהות
לשון
שזה
הפר,
לא?
לשון הפר, קודם כל, הוא עלה בר בלבד, הוא לא עלה לממולאים, הוא עלה שאפשר לאכול אותו, אבל לא, הוא לא גדול והוא לא מתאים למילוי, הוא עלה יותר צר, טיפלה יותר סעיר כזה מהמרוות ירושלים. שונה.
אוקיי.
והוא גם הרבה פחות טעים. אז מרוות ירושלים, אגב, היא בת דודה של המרווה, ולפעמים במי חליטה שלה, כשעושים ממולאים, אפשר טיפלה להריח את הריח המרוותי הזה, אבל היא לא בריח של מרווה כמו המרווה הרפואית או המשולשת שאנחנו עושים מנתי מרווה. וזה פשוט עלה מושלם לממולאים. כמובן, גם אותו ניתן ללקט בבר, אבל אפשר גם לקנות אותו אצל ספקים מתמחים, או בשווקים, או בכל מיני מקולות בכפרים ערבים. אפשר למצוא גם את העלים האלה.
אתה יודע שמרוות ירושלים אומרים שהיא שימשה השראה לעיצוב מנורת בית המקדש.
וואלה.
כן.
איך, באיזה אופן?
הצורה שלה, העיצוב שלה, איך שהיא נראית.
מדהים.
כן? אז זה שתדע. זה לא ידעת, אה?
זה לא ידעתי.
יפה.
וזה מרגש אותי אפילו יותר. אגב, העלה הזה כל כך טעים בממולאים, שבארוחת החורף שלי יש לי מנה שאני מגיש כבר כמה שנים, שנקראת מרוות ירושלים מלאה בעצמה. זאת אומרת שאני אומר, היא כל כך טעימה שהיא כבר לא צריכה את המילוי. אני מגלגל אותה סביב עצמה לממולאים שהם למעשה ריקים, ואני מבשל את זה ברוטב שאני עושה ממולאים מצרימונים ולימון פרסי וזה, ומגיש אותה ככה, כאילו ממולא ורוטב, אבל בפנים אין כלום, רק העלה.
וואי וואי
היא
וואי.
פשוט טעימה בטירוף. אז מרוות ירושלים לממולאים, ובכללים מה שאנחנו מבינים מהפרק הזה של שווקים ומקולות ערביות, זה שוואלה, כאילו אם אתם רוצים באמת להיפתח למגוון של ירוקים בחורף, אז צאו מהסופר ולכו כאילו לחפש את זה במקומות היותר מעניינים.
הוא בעצם מדבר אליי. הוא אומר לי כל הזמן לצאת מהסופר, ואני מחליטה לא לצאת, אני נשארת לסופר.
הסופר זה לא מקום לקנות ירקות. בסופר קונים אקונומיקה, חלב, נייר טואלט.
בסדר, מתי שזה יקרה, מתי שאני אצא מהסופר. אז אתה הזכרת פה קצת ענייני ליקוט. ואני רוצה שתספר לנו קצת על עלים שהם יותר באמת מתאימים לליקוט, שגם אולי אפילו נוח ללקט אותם, יותר קליל אולי ללקט אותם.
כן, אז יש באמת, העולם הזה של הליקוט הוא ממש צומח בשנים האחרונות, שזה כיף גדול. הרבה שפים גם מלקטים ומשלבים ליקוט בתוך התפריטים שלהם, וזה מהמם. ובאמת כאילו מי שנכנס לליקוט צמחי בר, אני ממש חושב שמי שאוהב לבשל, ללמוד איזה קורס ליקוט, לדוגמה אצל המורה שלי, עתיר שדה, או אצל מורים אחרים שיש בארץ לליקוט, זה חוויה נפלאה, באמת. וכשאני התחלתי ללמוד את זה, לא היו הרבה טבחים בקורס, היו כאילו בקורס, כולם באו כאילו מסיבות של צמחי מרפא, כן. ולאט לאט נפתח הדבר הזה שבאים יותר ויותר אנשים לחפש את זה בשביל קולינריה, כי בסוף המגוון והשפע שיש בבר, אף פעם לא יהיה את אותו מגוון כמו שיש בתרבותי. אז מן הסתם, אני לא יכול לפתוח פה את כל העלים שיש לליקוט, א', אני לא מכיר את כולם, כן, יש מורים מומחים וגדולים שבאמת מכירים מגוון של פי 4 או 5 ממה שאני מכיר לפחות.
אבל אתה רוצה להראות קולינרית, מה שווה לנו אולי ללקט?
בדיוק, ואני יכול להגיד סתם בארוחה שלי, המנה של הסלט שאני מגיש בחורף היא סלט של 20 מינים שונים של עלים, כולם מהבר. זאת אומרת, אין שם צמח אחד שקניתי, 20 מינים של עלים שאני יוצא ומלקט, ואת כולם אני מלקט בטווח של קילומטר מהבית שלי, בטבעון. זאת אומרת, אם הייתי בגולן, היה לי עלים אחרים, או אם הייתי בגלבוע, היה לי עלים אחרים. איפה שאני גר, אני הגעתי ל-20 מינים שאני מכיר ללקט מסביבי בטווח של קילומטר.
וואו.
אז תבינו שהשפע הוא מדהים. אבל יש כמה שהם נגיד מלכי הבר, ואפשר לזהות אותם יחסית בקלות, ולכן אותם שווה ללקט. אז הזכרנו את החובזה שהיא אפשר גם לקנות אותה היום, אבל בהחלט אפשר ללקט אותה בכל מקום. יש לנו את חרדל הבר, שכרגע אפשר באמת לראות אותו פורח בפריחה הצהובה היפהפייה שלו בכל הארץ, וחרדל הבר הוא טעים מאוד, הוא חרדלי, יש לו פריחה יפה, צהובה, אפשר לעשות ממנו פסטואים ורטבים, ולשים אותו בסלט, ולעשות ממנו איולי. אפילו היה לי חוויה לפני כמה שנים באיזה מסעדה, שכאילו בחנייה חניתי וראיתי 17, כאילו צמחי ענק של חרדל בר, וכשאכלתי במסעדה, כל מנה, הייתה עם רוקט, ואמרתי כאילו, אפילו ברמת לחסוך כסף, במקום לקנות רוקט אצל הספק, בוא תקנה חרדל בר, כאילו, בוא תלקט בחצר כן. של המסעדה ותשתמש. אז זה מדהים. אתמול אכלתי בנאופוליטן פיצה עם פרחים של חרדל בר, אימאלה ואבאלה. אז חרדל מאוד מאוד קל לזיהוי. עוד עלה שמאוד קל לזהות בבר זה שומר הבר. יש לו עלים, כמו עלים שכשקונים שומר, אז רואים כאלה עלים מלמעלה. אז כזה, אבל בשפע, כאילו עכשיו הוא ממש בשפע של עלים, אי אפשר לטעות, גם אם אתם לא בטוחים, תקרבו אחד לאף, תריחו, הריח של השומר זה לא משהו שאפשר להתבלבל, כן? זה משהו שהוא מאוד ברור, ושומר בר הוא אורומטי מאוד, הרבה יותר מהשומר התרבותי, אבל זה עלים, כאילו אין את הגבעול המעובה שאנחנו מכירים בתור שומר,
כן.
אלא זה עלים עצמם, בקיץ יהיו גם פרחים, אבל עכשיו זה עלים. ועוד אחת שאני אזכיר זאת, הרקפת, שמכל מיני סיבות שלא ניכנס כרגע לדעתי עליהם אסור ללקט אותה, כי זה צמח מוגן. אבל אני כן רוצה לציין שיש שורשים תרבותיים עמוקים קולינריים לשימוש ברקפת באזור שלנו. ולמעשה הערבים עושים גם תבשילים עם רקפת, גם ממולאים, העלים הגדולים של הרקפת. אז כאילו בא מישהו וקובע, חבר'ה, זה צמח מוגן, אסור ללקט אותו. אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על ההיסטוריה של האזור הזה, אכלו רקפות, לקטו רקפות, בישלו רקפות, וברוך השם היא לא נעלמה מהנוף, אז אולי כאילו היא יודעת לדאוג לעצמה. אבל בכל מקרה, אם אתם רוצים להשתמש בעלי רקפות, תצטרכו אולי לגדל אותם לבד, כי ללקט אותם זה בעייתי.
אנחנו לא מעודדים עבריינות.
לא מעודדים עבריינות, אבל כן מעודדים חשיבה עצמאית והבעת ביקורת חופשית על העניין.
חד
משמעית. אז רקפת רק לציין לא לאכול את תהליך חי, רק אחרי איזושהי חליטה מסוימת או בישול. וכמובן, המגוון הוא באמת עוד עצום, יש עוד כל כך הרבה, יש גזר בר ויש, אבל, וכל מיני, ויש רוקט בבר, ויש משהו שהוא דומה לשמיר בבר, שנקרא נירית הקמה, ויש עוד המון, אבל צמח אחד שגם אני אציין כי נורא קל לזהות אותו, אפרופו משחקי השף, זה הצמח שהיה במנה שעשיתי לרז. החותמית הזיפנית. בוא, אני באתי עכשיו בכביש 6, גם היה פקק, אז היה קל לראות. כל הכביש מלא בעמודי פריחה יפהפיים של הצמח הזה, הגבוה הזה, שגם השם שלו ממש מסביר את עצמו, חותמית זיפנית. העלים של החותמית הזיפנית הם נפלאים. בתחילת העונה הם מאוד רכים ואפשר לשלב אותם בסלטים. אחרי שהפריחה מתחילה, כמו עכשיו, הם נהיים קצת יותר סיביים, אבל אפשר להשתמש בהם לצריבה, לבישול קצר, לא ממולאים של בישול ארוך, כי אז זה נהיה רירי, אבל נגיד מה שאני עשיתי, שלקחתי קבב דק ושמתי משני הצדדים שלו עלה של חותמית וצרבתי את זה ככה במחוות, אז כשהוא צרוב, הוא טעים בצורה בלתי רגילה, ואפשר להשתמש בו בתור תחתית למנה או בתור כל דבר אחר, וגם הפרחים שלו הם פרחים טעימים.
מגניב.
אז זה ממש טעימה על קצה, קצה, קצה המזלג ממה שיש בבר, ולא דיברנו על צמחים שיש בחוף הים, והצמחים... בקיצור, תלמדו ליקוד, זה הטיפ שלי.
אוקיי, עכשיו יש איזושהי דרך כללית שאתה יכול להגדיר שהיא מומלצת לעבוד עם הירוקים האלה, איזה כללי מפתח שאנחנו רוצים לדעת איך לבשל איתם, איך קולינרית להתייחס אליהם?
כן, האמת היא שזה די קל, כי בסוף השימוש בכל הירוקים הוא די דומה. אבל יודעת מה, רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
כן.
שכאילו אנחנו מדברים על ירוקים בסופר ועל ירוקים בבר, אבל את יודעת שיש עוד מלא מלא ירוקים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, שלמעשה כאילו אף אחד לא משתמש בהם. אז כאילו, גם זה משהו שכאילו, תשימו לב לזה, כאילו, מלא מלא ירקות שאתם אוכלים, העלים שלהם הם עלים טובים ממש למאכל. זאת אומרת, שאתם הולכים וקונים קולורבי, צנונית, שומר, ברוקולי, קרובית, כל לפת, כל הירקות האלה, העלים שלהם, הם עלים מדהימים, שאפשר להשתמש בהם בדיוק לאותם שימושים, שתכף נגיד על כל הירוקים האחרים. אבל משום מה, אתה הולך וקונה צנונית, אתה לא ריאלים, אתה הולך וקונה לפת, אתה לא ריאלים, אתה הולך וקונה קולורבי או קרובית, אין עלים. אפילו הבטטה, העלים שלהם, עלים מדהימים, מה שדיברנו, ואף אחד לא מוכר אותם, ואף אחד לא שולח אותם, ואף אחד לא משקיע אפילו זמן בלמכור אותם. למעשה זה אחד הדברים שלנו, כשהקמנו את המיזם של אדמה לאדם, שכל הסיפור שלו זה הצלה של מזון, אנחנו מתנסקים בהצלה של תוצרת חקלאית לא מנוצלת מכל מיני סוגים, אז יש תוצרת חקלאית שנפסלת כי לא יפה מספיק, אבל יש תוצרת חקלאית שנפסלת פשוט כי אף אחד לא יודע שאפשר להשתמש בה. כשהחקלאי אוסף קולורבי, אין לו מה לאסוף תעלים, משאיר אותם בשדה כי אף אחד לא רוצה אותם. ובשדה ליד מגדלים תרד, אז כאילו מה ההיגיון? כאילו העלים האלה הם עלים טעימים, כאילו רק תדעו שאפשר אותם. אז עכשיו שוב, אם אתם בשוק, אם אתם בכל מיני מקומות ואתם רואים לפת עם עלים, קרובית עם עלים, ברוקולי, קולורבי עם עלים, תשתמשו בהם, הם עלים נהדרים וחבל, חבל, חבל לזרוק אותם. ואני אפילו אגיד יותר מזה, חסה, המוצר הכי נמכר הרי בחסה זה הלבבות חסה, נכון?
כן.
וכשאתה קונה חסה, תמיד יש את העלים החיצוניים שאתה כאילו מפריד, או את כל העלים מסביב לחסה שעד שהיא הופכת ללבבות. כל העלים האלה, הם גם, של החסה, הם גם יכולים להיכנס לכל הקטגוריה של כל הירוקים שדיברנו עליהם. זאת אומרת, אפשר, אולי הם לא כאלה פריחים וכיפים לסלט חסה, אבל הם עלים שאפשר להשתמש בהם לבישול, בדיוק כמו העלים של הלפת או הצנונית, או החובזה, או הטרד, או המנגולד. זאת אומרת, כאילו גם את העלים של החסה, למעשה, אין שום סיבה לזרוק, הם טובים מאוד מאוד לבישול. אני חושב בחורף, כמעט תמיד אם תפתחי את המקרר שלי, את תמצאי קופסה של תבשיל של ירוקים, שב-99% מהמקרים עשוי מירוקים שהם פשוט כאילו עודף של דברים שקניתי. שקניתי לפת עם העלים שלה, או העלים של הצנונית, או שקניתי קרובית, או שקניתי ברוקולי, או שקניתי חסה, ובמקום לזרוק תעלים אלה הם הופכים לתבשיל ברמה שכל שבוע יוצא תבשיל מזה. זאת אומרת, עד כדי כך הכמות היא גדולה, שאני כמעט לא יוצא לי לקנות ירוקים אחרים, אלא אם כן אני צריך לאיזה צורך ספציפי.
יפה. אז אני חוזרת איתך לאיך באמת אנחנו רוצים לטפל בירוקים האלה שהזכרת. תסביר לנו רגע כללי מפתח לאיך לגשת אליהם קולינרית.
כן. למעשה לכל הירוקים אפשר לגשת בערך באותה הדרך, שזה דבר מגניב. כי למעשה כולם יש להם את אותו עולם של טעמים, ואפשר גם לשלב ולערבב ביניהם ולעשות פעם עם זה, פעם עם זה, וכל אחד ייתן גוון טיפה לאחר. הדבר הראשון שצריך לעשות עם ירוקים זה לשטוף אותם. כי בירוקים האלה תמיד יש הרבה חול, אני בדרך כלל ממלא פשוט את הכיור בהמון המון מים, שם את זה בפנים, משרה את זה לאיזה 5-6 דקות, ואז כל החול יורד למטה ומרים את העליון. בעיקר אם זה עלי בר או משווקים, חשוב לשטוף, כן? הדבר האחרון שאתם רוצים זה גרגירי חול בשיניים בתבשיל הירוקים. שטפנו תעלים, כרגע אנחנו צריכים להחליט כמה מטרידה אותנו המרירות שלהם. כי כל העלים הירוקים הם טיפה מרירים, מי יותר ומי פחות, והמרירות הזאת יש בה גוון מסוים שבעיניי באוכל הוא מאוד נעים, הוא מוסיף עוד איזה מימד שהוא חלק מהמהות של הירוק הזה. ואפשר כמובן בעזרת הטיבול כאילו קצת נגיד לעדן אותו, לשלב אותו בתוך האוכל, אבל מי שזה ממש מפריע לו, אז יכול בשלב הזה להחליט שלפני שמתחילים את התהליך שאני תכף אסביר, קודם כל נותן להעלים איזושהי חליטה. זאת אומרת, מרתיח סיר מים רותחים, מכניס את העלים פנימה לדקה, מוציא החוצה ישר למי קרח, ואז מתחיל את כל התהליך עם עלים חלוטים. ואפשר להתחיל גם את התהליך עם עלים לא חלוטים שהם טריים. עוד שיקול זה הכמות. אם יש כמות עצומה, אז ברגע שנותנים חליטה זה קצת מוריד את הנפח, ואז יותר קל להתחיל לעבוד עם זה. אם יש כמות קטנה, אז אין לנו עניין להוריד את הנפח. אז אני לפעמים עושה ככה, לפעמים ככה. ועכשיו כאילו לוקחים את הסיר הכי רחב שיש בבית, כאילו מחוות רחבה או סוטאז' או איזשהו סיר מאוד רחב, והבן זוג המושלם לכל העלים הירוקים זה כמובן בצל. משהו במתיקות של הבצל, הוא נותן המון המון עומק לכל התבשילים של הירוקים. אז אני מתחיל בפריסה של בצל או חיתוך לקוביות, לפי טעמכם, שמן זית בשפע בלי קמצנות, ומתחיל לקרמל את הבצל, להבה נמוכה, עד שהוא מגיע להזבה מאוד מאוד יפה ועמוקה. בסוף התהליך של הבצל, אנחנו מוסיפים גם שום, איזה 4-5 שיני שום קצוצות, אני אוהב לשים הרבה שום, כי הירוקים גם כן מאוד מאוד אוהבים שום, ולפעמים אני שם גם סלרי. משהו בשורשים הקורדים שלי מחבר את זה לטעמים, כמו בחמוסטה ובזה, שיש שום וסלרי בתוך התבשיל הירוקים. אז אפשר לשים גם סלרי עם כל הירוקים, לא חובה. בינתיים אני לוקח את הירוקים שיש לי, קוצץ אותם, גס כזה, לא צריך קיצוץ מאוד מאוד דק, וברגע שהבצל מקורמל והשום קצת מטוגן, מוסיף את כל הירוקים פנימה לעוד איזשהו טיגון קטן. עכשיו, אם זה עלים שמאוד מאוד צעירים, כל מיני בייבי כאלה, אז למעשה בשלב הזה של הטיגון במחווה, אתם כבר יסיימו את הבישול שלהם. אם זה העלים שהם יותר קשים קצת, כמו עולש וכמו כל העלים של הקרובית ושל הלפת וכאלה, בדרך כלל אני אוסיף גם בשלב הזה מים, ואתן לזה להתבשל בסביבות 10 דקות, רבע שעה, עם מים כזה לא מציפים אותו, אלא עד כזה טיפה פחות מכדי כיסוי, ונותן לו טיפ טיפונת להתבשל. מה הטיבול? הטיבול אצלי תמיד הוא הולך ככה. מרכיב שהוא לימוני, זאת אומרת זה יכול להיות או מיץ לימון, או גרד לימון, או לימון פרסי שלם, או לימון פרסי טחון, או מלח לימון. בתכלס אני תמיד שם את כולם. כי כל אחד נותן איזה גוון אחר. הלימון פרסי הוא מאוד מאוד ארומטי, שאני יכול לשים או שלם או טחון. המלח לימון הוא נותן גוון חמיצות שהוא מאוד כזה קבוע וסטטי ולא משתנה. והמיץ לימון נותן את הארומה הפרשית שלו. אז כן. בדרך כלל בהתחלת הבישול אני אשים קצת מלח לימון ולימון פרסי, ואחרי ה-10 דקות כשהבישול עומד להסתיים, אני אסיים עם קצת מיץ לימון טרי וגם מהגרת של הלימון. וזה בעצם סוף התהליך. המים צריכים כמעט להיגמר עד הסוף, ובזה זה מסתיים. מבחינת תבלינים נוספים, כמובן מלח, חובה לשים, פלפל שחור מומלץ לשים, אם רוצים, אפשר לשים נגיעה גם של תבלין מעולמות הבערת, רס אל חנות, הוא מוסיף איזה עומק לזה, לא חובה, אני מאוד אוהב, אני מוסיף, ומשהו שהוא אומאמי, שנותן את הטעם אומאמי. מה זה משהו אומאמי? אז תמיד אנחנו אומרים, או קצת רוטף סויה, או קצת מיסו, או, תגידי את?
אימא, זה מלחיץ.
מה התבלין שאנשים אוהבים להשמיץ ואנחנו בסדר איתו?
אבקת מרק?
או, איזה קפיטה, אבקת מרק, לא,
היא לשאלת את התשובה, יו.
אז זכור, השף שלפניכם, אין לו משהו נגד אבקת מרק, או לשים אופציה אחרונה, אמרנו סויה מיסו, אמרנו אבקת מרק אוף, או שמרי בירה, איזה חצי קפית. אז בעצם המים נגמרו, התבלינים בפנים, תואמים, מוודאים אם צריך עוד מלח, עוד חמיצות, ויש ירוקים מסוימים שבשלב הזה יבקשו גם משהו מתקתק בפנים, כי הם יחסית יותר מרים. ואז אפשר לשים או סוכר, או דבש, או מייפל, או סילן, או רכז רימונים. אלה האופציות שלנו כדי לתת טיפונת מתיקות, לא חובה. לפי סוג העלים, תתאמו אם הם צריכים מתיקות. זה הבסיס. מכאן אפשר לצאת לכל מקום. זאת אומרת, הכמות אפשרויות שאפשר לעשות עם התבשיל ירוקים שיש לנו כרגע הוא בלתי נגמר. לדוגמה, אפשר להתחיל איתו מרק מסגנון של מרק חורפי כזה, מרק קובה, מרק אוף ירוק, מרק חמוד, מרק... כל מרק ירוק בעצם יכול להתחיל פה. אפשר להתחיל איתו תבשיל, זאת אומרת להוסיף לתוך זה חתיכות של אוף או של בשר, ולייצר מזה תבשיל. אפשר להוסיף לו שמנת ולהפוך אותו למין רוטב מוקרם כזה, שמתאים לפסטה או לרביולי וכאלה, או חמה. אפשר לקרר אותו ולהשתמש בו בתור מלית למאפים, עם גבינה או בלי גבינה, למאפים של שמרים, לפטייר, לטרד, לבורקס, לפילו, לכל דבר, לרביולי, זאת אומרת, הוא יכול להיות בסיס למאפים, והוא יכול להיות חלק מלזניה, לדוגמה. אפשר להוסיף לו אורז ולקבל אורז ירוק, אפשר להוסיף לו עדשים ולקבל תבשיל עדשים ירוק. בקיצור, זה לא נגמר, וכמובן אפשר לקחת את התבשיל ירוקים הזה עצמו כמו תשואה, חביתה כמובן, חביתה ירוקה, ואפשר, פשטידה, ואפשר גם לקחת אותו כמו שהוא, ופשוט להניח אותו על איזה יוגורט, או לבנה, או טחינה, או חומוס, או מטבוחה, ולקבל יופי של מנה ראשונה כזאת, כלילה. אפשר לגרד מעליו, גבינה, או לשים עליו איזה נתח של גבינה כמו תום, או קממבר, או לגרד מעליו פרמז'ן, או אבן יוגורט, ולקבל עוד גוון של מנה. זאת אומרת, אפשר לצאת מזה לאינסוף. אפשר לשים אותו על ברוסקטה, אפשר לשים אותו בטורטיה. זה באמת תבשיל מאוד 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 מודולרי.
ואם אני רוצה, נגיד, אנחנו רואים הרבה בתוכניות בישול, שלוקחים איזשהו עלה, וכמו שאז דיברנו על לשון הפר, שזה בעצם מרוות ירושלים, ועושים ממנו ממולה.
נכון.
איך באמת אנחנו ניגשים לעולמות כאלה?
נכון, אז מה שאני הסברתי קודם זה באמת כדי לעשות תבשיל ירוקים, שאגב, תמיד יש לי במקרר. אם רוצים ממולאים, אז בעצם אנחנו חולטים את העלה, חליטה ראשונית במים רותחים, ממש ברמת 10 שניות ומקררים במי קרח, ואז אנחנו מכינים את המילוי, זה יכול להיות רק אורז, יכול להיות אורז ובשר, זה יכול להיות רק בשר, אפשר לעשות את זה עם בורגול ובשר, או עם בורגול בלי בשר, או פריקה, איזה מילוי שאתם רוצים, עם תבלינים ועם מסבי טיבול ובצל והכל בתוכו. לא צריך לבשל מראש את האורז או את הפריקה, את הפריקה כדאי לתת חליטה, אבל אורז או בורגול לא צריך לבשל מראש. ומגלגלים את זה בתוך העלה, מסדרים את זה בסיר בצפיפות, מאוד חשוב שממולאים יהיו מסודרים בסיר בצפיפות, אחרת הם נפתחים. ובנפרד מכינים רוטב, שהרוטב מתחיל קודם כל מאיזשהו נוזל ארומטי, שזה יכול להיות צירוף, ציר ירקות, אפילו מים עם קצת מקור אומאמי שכבר הזכרנו. משהו חמוץ, שזה יכול להיות רכז רימונים, זה יכול להיות תמרינדי, זה יכול להיות עגבניות מגורדות, זה יכול להיות לימון, אבל צריך משהו חמוץ ומשהו מתקתק, שזה יכול להיות ההשלמה שלו עצמו מהתמרינדי או מהרימונים, או להוסיף טיפה סילן או משהו. וזה הרוטב הבסיסי לממולאים, חמוץ, מתוק, אומאמי. שמים את הרוטב על הממולאים ברמה שהוא מכסה, נגיד, כמעט עד למעלה, אבל לא ממש עד למעלה.
אתה רואה את הגב שלהם קצת מציץ.
בדיוק. שמים משקולת על העלים עצמם, איזה צלחת או מכסה הפוך או משהו שיעזור להם לא להיפתח. שמים מכסה. אש קטנה, אני אוהב לבשל ממולאים לפחות שעה, שעה וחצי, אבל יש גם מתכונים של ממולאים שכמו יפרח, הקורדי, לדוגמה, ששמים אותו כל הלילה בתנור, אבל נגיד שעה, שעה וחצי זה מספיק, ובדרך כלל אני מציע לא לנסות להוציא את הממולאים מהסיר כשהם עדיין רותחים, לתת לזה איזה שעה אחרי שקיבינו את האש, ואז רק לחלץ את זה מהסיר כדי שלא יתפרקו לנו ביד, לתת לזה טיפלה להתמצק, וזהו, במהלך הבישול לראות, אם יש יותר מדי רוטב, להגביר טיפת האש לעדות נוזלים, ואם זה נגמר לגמרי, אז להוסיף טיפה נוזל. וגם פה תבלינים יכולים להיות מה שבא לכם, אני תמיד אוהב את העולמות של הרס הלחנות, והלימון הפרסי, ומבחינת בתוך המילוי, כמובן להוסיף בטיבול, בצל, שום, כל מה שנותן עוד טעם וארומה.
אוקיי. ואם אנחנו רוצים להשתמש בהם לסלט?
אם אנחנו רוצים להשתמש בעלים לסלט, אז כל מה שיש לעשות זה לקצוץ אותם. עכשיו צריך לראות איזה עלים מתאימים לסלט ואיזה לא.
בדיוק.
זאת אומרת, העלים המאוד קשים, זה גם עניין, אותו עלי עצמו נגיד של הסלק יכול להתאים לסלט או לא להתאים לסלט, תלוי מתי, בין כמה הוא. זאת אומרת, בהתחלת הצימוח שלו הוא עדיין רך ועדין מאוד ומתאים לסלט. אחר כך כשהוא יצמח מאוד ויהיה קשה, הוא כבר לא יתאים לסלט. אז אתם צריכים פשוט לטום. אף אחד מהעלים האלה, חוץ מהרקפת שאמרתי שחייבת חליטה, אף אחד מהעלים האחרים הוא לא רעיל או מסוכן במצבו החי. תתאמו ותראו, אם הוא רך ונעים לכם בפה, אז הוא יכול להתאים לסלט. ואם הוא מרגיש קצת קשה או סיבי, אז תשתמשו בו לבישול.
אוקיי, קיבלנו. אני רוצה שנדבר ונסיים ככה את הפרק הזה עם איזה שהם מתכונים שהם יותר מוכרים אולי של אולי מרקים ירוקים, יותר בכיוון הזה, כי אנחנו גם בחורף ובא לנו איזה משהו ככה תבשילי או מנחם.
איזה טעים זה מרקים ירוקים.
אני מסכים.
זה קטע, כי דיברנו על אחרירה לפני שני פרקים, ועכשיו אנחנו מדברים על מרקים ירוקים, כאילו סגרת לי את כל האוכל מנחם של החורף.
כל הפינה לחורף, בדיוק. אז כזה בוא נדבר נגיד סתם קובה חמוסטה. ספר לנו קצת על המתכון כמתכון, ככה יותר בכלליות אבל.
קודם כל, קובה חמוסטה, אני גדלתי עליו. זה מאכל הילדות שלי, אמא שלי קורדיה ודודה שלי, עם אמא שתהיה בריאה, עושה את הקובה חמוסטה הכי טעים בעולם. וצריך לדעת שבחמוסטה, עלי הירוק שנמצא בפנים, זה לא אף אחד בעלים שהזכרנו, אלא עלי שנקרא, הקורדים קוראים לו נוע, בעברית הוא נקרא לוף או לוף ארץ ישראלי. אי אפשר לקנות אותו, רק ללקט אותו. צמח שצריך לדעת איך לעבוד איתו, כי הוא אפילו קצת רעיל ברמה שאם תאכלי אותו חי, הוא יכול לשרוף לך את הפה לשעות, כאילו לא משהו בקטנה, כאילו זה חוויה מאוד לא נעימה. אבל אם מבשלים אותו כמו שצריך הרבה זמן עם לימון, עם מקור חמוץ, הוא מתרקח והופך להיות אחד העלים הכי טעימים שיש.
וואו.
אז היום כמובן הרבה מסעדות וזה, גם מחוץ לעונה, וגם שמים מנגולד או עלים ירוקים אחרים, וזה בסדר, אבל העלה האמיתי זה הלוף, זה הנוע.
אז אם אנחנו מדהים. רוצים להשתמש בכלים שנתת לנו בפרק, אז אנחנו יכולים להשתמש נגיד במנגולד, אם אנחנו ככה לא מוצאים את העלי המוצאים.
או בכל אחד מהירוקים האחרים. אני אומר, אפילו העלים החיצוניים של החסה, הם כולם תחליפים אחד כן. לשני, אין בעיה. כאילו, מה שיש לכם ירוק, אל תיכו לקנות אחר.
כן.
תשתמשו במה שיש לכם תחת היד.
אוקיי.
אבל החמוסטה, ובעצם אולי גם הרקים אחרים שנדבר עליהם, הם תמיד עובדים על אותו עיקרון. העלי הירוק בבישול הארוך, יש בו איזשהו גוון מסוים של מרירות, ויש בו איזשהו גוון מסוים של כבדות, ומה מאזן גם מרירות וגם כבדות?
החמיצות.
חמוץ.
כן.
ולכן כאילו עושים אותו נורא חמוץ, חמצמץ, ואז הוא גם כליל וגם מרענן, וגם החמיצות בעצם ממסך את המרירות. אנחנו לא מרגישים שהוא חמוץ, שהוא מר, כי הוא בעצם מרגיש לנו חמוץ. וזה תמיד השידוך הנכון. כשמשהו מר, תעמיסו עליו חמוץ, לא נגיע, תהפכו אותו ממר לחמוץ. ואז הוא הופך להיות הרבה יותר מוצלח. וזה ההיגיון בעצם גם של הקובה חמוסטה, וגם
תן לנו עוד דוגמאות, נגיד שהיית מזכיר בתחום.
נגיד חורש סבזי, הפרסי. זה אותו עיקרון, מלא עלים יש שם בפנים, גם תעלים של אכיל וגם עוד מלא עלים ירוקים אחרים, והלימון הפרסי, וגם שם יש לזה גוון של מרירות, שהחמיצות הרבה שיש בחורש הסבזי, היא מאזנת המרירות. מלוכיה זה גם ככה, רק מלוכיה חייב להיות חמוץ. מרק חמוד, מה שנקרא, אצל הלבנונים, אצל בכלל בתרבות הערבית, זה מרק של מלא מלא ירוקים עם הרבה הרבה לימון. וכל התבשילים במטבח הערבי של העולש והטרד, הם כולם בסוף נסגרים עם לימון. אז זה הרעיון.
יפה.
ולכן אני אומר, אם אתם רוצים לעשות מרק חמוץ, אתם לא צריכים הרבה לדעת. אתם יכולים לשים קובה בפנים, כי אתם יודעים להכין קובה והכנתם קובה כי הקשבתם לפרק שלך על קובה. או שתשימו בפנים עדשים והוא יהפך למרק חמוץ עם עדשים, או שתשימו בפנים חומוס והוא יהפך למרק חמוץ, ירוק חמוץ עם חומוס, או אורז, או מה שלא יהיה. זאת אומרת, הדבר הזה...
אז צריך להבין שהקונספט פה זה השילוב הזה של לשלב אותם עם החמוץ, כדי שיהיה כן. את האיזון הזה במרק.
בצל, שום, ירוק, חמוץ, מכאן הכל נכנס.
יופי, מעולה. אני כמובן לא אנסה כלום ממה שדיברנו עליו.
עכשיו תגידי, אני כמובן רעבה.
לא, אני רעבה זה קבוע, אתה יודע. אני כבר, אני הבנתי משהו, שאתה יודע, בזמן האחרון אני הבנתי שהקיבה שלי גדלה. לא משנה מי אני הולכת, אני תמיד יותר רעבה מכולם. כן. לא, לא בא לי לביטוי בשום צורה, כן? אבל פשוט אני אף פעם לא שבעה.
פשוט עולם חזר מהמילואים, חזרת לאכול, זה הכל.
חזרתי לאכול. אחלה מולה, אז אתם הבנתם את העניין. אני מבקשת שאחרי הפרק הזה תדווחו שאתם מתחילים להשתמש בעוד ירוקים. די, בואו נגוון קצת.
יאללה, ותעלו תמונות.
תמונות, כמו שתייגתם. האמת שאהבתי את התיוגים, וזה היה נראה פגז, אמר הקחירה שקיבלנו.
שיבו, ראינו אנשים מכינים חירה, התרגשנו, זה נותן לנו את המוטיבציה.
נכון,
אנחנו מבינים ש... אז תעלו תמונות גם עם הירוקים, ואנחנו עפים על זה.
אפילו אם אתם סתם שתפים אותם, ואחרי זה לא עושים איתם כלום.
ואין פרסים, תעשו את זה רק לשם שמיים.
בדיוק.
אין תקסים.
יאללה, מולה, אז אנחנו ניפגש בפרק הבא של תפריט אימות, ותודה רבה שעזרת לנו פה להבין עוד קצת על עלים ירוקים של חורף.
וואי, היה ממש כיף, אני חושב.
ממש, מה?
יש.
יאללה, ביי.